שיהיה, מזג האוויר, כן, כל הכבוד, גשר נדבות, עניף אלוהים, נחלה קטנך ונלאה, אתה קוננת. טוב, אז אנחנו בנפש חפיים, חלק בית, שער בית, שער בית, פרק את זין, ואנחנו מדברים בענייני התפילה. היינו, ואמרנו שהתפילה עניינה שאדם מוסר את נפשו, כן, וישפוך את נפשי לפני השם, כלומר שאדם שוכח את כל ענייני העולם הזה, וזה, והוא כאילו רואה את עצמו בשמיים, של זה נאמר הללו במרומים. ובאופן יותר פרטי, האדם גם מכוון למילים. וכיוון שהוא מכוון למילים, אז הוא גם מכוון לאותיות, והוא גם מכוון לניקוד, וגם מכוון לטעמים. מה פירוש הדבר הזה? טעמים, נקודות ואותיות, כנגד נשמה, רוח ונפש. מדוע? משום שהאותיות זה מעשה. כדי לכתוב אות, צריך לעשות מעשה עם הקולמוס, לכתוב. אבל כדי לבטא, זה כבר דיבור, צריך נקודות. וכדי להבין את כוונת העניינים, צריך טעמים. אז בעצם טעמים, נקודות ואותיות, כנגד מחשבה, דיבור ומעשה, כנגד נשמה, רוח ונפש. זה דברים שכבר דיברנו עליהם. ואז אומר לנו רבי חיים מוולוז'ין, שמתוך כך גם נעשה עוד איזה נס. מה הנס הנוסף? שעל ידי זה מתוקנים כל חלקי הנהגה, ועל ידי זה יתוקנו כל השלוש בחינות האלו. אף אם פגם חס ושלום באיזה מהם, על ידי מעשיו, או דיבוריו, או מחשבותיו אשר לא טובים, וגרם חס ושלום על ידיהם לרחק ולהפריד ההתקשרות ביניהם, ונתגבר לתשער על הפרק יוצא, אתה על ידי זה יתוקנו לחזור ולהתקשר כל אחד בחברו שעליו כבתחילה.
רגע, מה
מתקשר
עם מה?
הנפש ברוח, והרוח בנשמה, והנשמה בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מדובר לא על תהליך התשובה, מדובר על תהליך שאחרי התשובה. הרי דיברנו על כך שכאשר אדם מקלקל את מעשיו, הוא מנתק את הנפש. כשהוא מקלקל את הדיבור, הוא מנתק את הרוח. כשהוא מקלקל את המחשבה, הוא מנתק את הנשמה. אבל אם הוא רק קלקל בנפש, קלקל רק במעשים, אז הוא משתמש ברוח כדי להעלות את הנפש. אם הוא קלקל ברוח, אז הוא משתמש בנשמה כדי להעלות את הרוח. ואם הוא קלקל בנשמה, הוא משתמש בנשמה לנשמה שיש לו, מה שנקרא שורש הנשמה, ואז על ידי זה הוא יכול לעשות תשובה. זה התהליך של התשובה. כאן רבי חיים לא מדבר על התשובה, הוא מדבר על מה שבא אחרי זה. אחרי התשובה, יש גם להביא שפע בחזרה לנפשו. כן, הרי על ידי החטא, האדם סילק ממנו רוח חיים, סילק ממנו דבקות בשם, ועכשיו הוא צריך לעשות עבודה נוספת. מלבד התשובה, הוא צריך להביא את השפע הזה בחזרה. איך הוא עושה את זה? על ידי התפילה, כשהוא מכוון לנקודות, לטעמים ולאותיות. בסדר?
יש לי שאלה.
כן, בבקשה.
אם אנחנו אומרים שבאדם שהוא מתפלל, הוא צריך לשכוח מענייני העולם הזה, אבל בתפילה כולה, כל הזמן יש דברים של העולם הזה.
יפה. שאלה נפלאה. איך אפשר מצד אחד לומר שכאשר אני מתפלל, אני צריך לשכוח את כל ענייני העולם הזה? והרי התוכן של התפילה זה ענייני העולם הזה. רפאנו, גאלנו, פרנסה, כל הדברים האלה, זה בתפילה. זה דווקא מכשיל אותנו. איך אפשר מצד אחד לשכוח, מצד שני להתפלל על זה? תשובה. מה?
שני שלבים בתפילה.
אז רגע, אז תתן לי בכל זאת להראות שגם אני יודע משהו. בסדר. התשובה היא, יש לפני התפילה ובתוך התפילה. לפני התפילה אני מסלק את מחשבתי מכל דאגות העולם הזה. עכשיו אני בא להתפלל על ענייני העולם הזה, אבל כבר לשם שמיים, לא בשביל עצמי. אדם למשל רוצה רפואה, ברור, הוא אוהב את עצמו. אז אומרים לך, לא, אל תתפלל ככה. אתה תשכח קודם כל את עצמך, תחשוב על כבוד שמיים. זה שאתה חולה, זה חילול השם. מצד זה, אתה מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, שיחדל אותו חילול השם. כן? על ידי זה, שהוא ירפא אותי. בסדר? זה בעצם ה... בסדר? מה שאין כן, אם לא הייתי מסלקת התעסקותי בענייני העולם הזה, אז הייתי מתפלל רק מסיבות אגואיסטיות, שזה קטן. טוב, אז מה שאומר כאן, אתה, כלומר, כשהוא מתפלל כמו שצריך, אחרי התשובה, על ידי זה יתוקנו לחזור ולהתקשר כל אחד בחברו שעליו תפילת תפילה, שזהו שורש עיקר עניין התשובה, כמו שמתבהר שם באורך חיים שם. וזהו עניין הכתוב. עכשיו הוא יסביר לנו, יש פסוק מעניין מאוד בישעיהו, פסוק קשה. השמן לב העם הזה, ואוזניו הכבד, ועיניו השעשע. פן יראה בעיניו, ואוזניו ישמע ובבו יבין, ושב ורפלו. כלומר, זה פסוק שבו הקדוש ברוך הוא אומר לישעיהו, למנוע תשובה. זה דבר קשה, זה נדיר שהקדוש ברוך הוא מעניש באופן שאי אפשר לחזור בתשובה. מצאנו את זה בפרעו למשל. שהקדוש ברוך הוא מנע מפרעו את האפשרות לעשות תשובה. אז פה זה נאמר על עם ישראל. פן יראה בעיניו ואוזניו ישמעו ובו יבין שב ורפלו. עכשיו נשים לב. כשבהתחלה יש הציווי, אז מתחילים מהלב, כן? השמן לב. ואחר כך אוזניו. אחרי זה עיניו. אז מתחיל מהלב, ממשיך באוזניים, ממשיך בעיניים. פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע ובו יבין. זה הפוך. הפוך. כלומר, תהליך התשובה הוא הפוך מהאכבדה ושב ורפלו, שסייפה דקרא, שבסייפה דקרא הסידור הפוך מסדרה ידרשת. הסדר בתחילת הפסוק הפוך ממה שיש בסוף, או מה שבסוף הפוך ממה שיש בהתחלה. אז הוא יסביר למה. כי הלב, מה שכתוב, השמן לב, לב הוא בחינת המחשבה. כן, אנחנו משאים לב, לא מתכוונים למשאבה של אדם, אלא מתכוונים למחשבה. והאוזניים הם כלי שמיעת הדיבור. והעיניים הם כלי הראייה לראות ענייני המעשים בפועל. זאת אומרת, מחשבה, דיבור, מעשה. מחשבה זה לב, דיבור, אוזניים, ועיניים, מעשה. כלומר, והם שלוש בחינות נשמה, רוח, נפש. ובחטאי האדם, כאשר אדם חוטא, הם המסתלקים ממנו. מעט מעט, כסדר, שמעט שעולה על רעיון האדם לבד, מצד הנפש, לעשות שום חטא, כלומר הוא עוד לא עשה שום חטא, אבל הוא כבר רוצה שם, הוא רוצה לעשות את החטא. אז מסתלקת בחינת הנשמה, תכף, היא בחינה גבוהה ונעלה מאוד. זאת אומרת, הנשמה היא אצילה, היא לא יכולה לסבול מחשבות לא נכונות. אז לכן ברגע שאדם חושב ומתכנן לעשות עבירה, הערת הנשמה מסתלקת. אבל נשאר לו רוח ונפש. ואם חס ושלום חטא יותר, גם מכינת הרוח מסתלק ממנו לגמרי, או נפגע מנקלקי חס ושלום. ואז מה נשאר לו? נפש, נשמה ורוח הלכו לו. ואז אין התקשרותו בבחינת הנשמה בשלמות כראוי. ואם חס ושלום ירבה, והוסיף לחטוא יותר, אז גם בחינת נפשו נפגמת או נחרטת חס ושלום לגמרי מתקשרותה בבחינת הרוח. אז זה בעצם מה שהוא אמר, השמן לב העם הזה, ואוזניו אכבד, ועיניו השחר. כלומר, מסלק נשמה, אחרי זה רוח, אחרי זה נפש. הוא עדיין חי, חיות ביולוגית. על זה נאמר, רשעים, בחייהם נקראים מתים. גם לחיות יש נפש. אבל זה הנפש הבהמית. בוא נאמר על הנפש האנושית. רמח"ל אומר שיש באדם שבע מדרגות. נפש, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. נפש, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. שש מדרגות. בסדר? זאת אומרת ש... וגם גוף לפני כן. אז זאת אומרת שהגוף יש לו חיות ביולוגית, קוראים לזה נפש, וגם יש לה בהמות, אבל מלבד זה יש נפש האדם, שזה שונה מן הבהמה. ועל גבי זה רוח ונשמה. אז יש לך עוד שאלה מורים.
טוב. יש שאלה על ישעיהו.
על ישעיהו? תשמע, זה לא יפה לשאול על
ישעיהו. התפקיד של הנביא הוא כדי להחזיר את האנשים בתשובה. זה בשמו מנבא להם.
נכון.
אז הוא מנבא להם, אל תחזרו בתשובה.
זה הקדוש ברוך הוא מצב להיותו.
זה מה שקשה שם. אולי זה פרובוקטיבי. יכול להיות שישעיהו אומר, אתם לא תוכלו לחזור בתשובה. כשאדם שומע דבר כזה, הוא מיד חוזר בתשובה. גם זה יכול להיות. זה השאר.
כמו המעפילים.
כן, כמו המעפילים, שהם אמרו, השם לא רוצה, אנחנו חושבים שהוא רוצה.
השם מצייר לו את התמונה האמיתית, את מה שאתה הולך, תדע לך, אתה הולך.
גם זה אפשר לומר. וכשהוא חוזר בתשובה, הוא חוזר להסיק אותם כסדר ממטה למעלה, הפך מסדר הסתלקותם תחילה. תחילה הוא משיג מבחינת הנפש. לכן כתוב, פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע ולבבו ירים. כלומר, כשאדם רוצה לחזור בתשובה, הוא צריך קודם כל לעשות מעשים. אחרי זה הוא מתחיל להבין. הוא משיג מבחינת הנפש, ואחר כך בא ושורה עליו, עליה הרוח. הוא מתקשר לפה. ואחר כך באים וחופים עליהם, מצוצי אורה לשמה. אז מקשרים כל אחד בחברו כראוי, ובזה מבואר הכתוב מאלה. כן.
בתורה, הקדוש ברוך הוא אומר שכשאדם יהיה בגלות, אז קודם כל בלב הוא מתחיל, לא במעשה.
תראי לי פסוק. כן.
לא זוכר את הפסוק, אבל המובן הוא שאדם יתחיל לחשוב, אחר כך
תראה, ואז... נכון. טוב, אז הוא לא הסביר את הפסוק בתורה, הוא הסביר את הפסוק בישעיהו. זה לא פעם משתנה שאנחנו רואים בישעיהו דברים ששונים מהתורה. בתורה כתוב, לא יראני אדם בחי. מצד שני, ישעיהו אומר, ראיתי את השם. נכון? זה, מי שאל את השאלה הזאת פעם ראשונה? מנשה. מנשה, מלך יהודה. שאל את ישעיהו, משה רבך כתב, לא יראני אדם בחי. ואתה כתבת, ואתה אמרת, ראיתי את השם. מה? לא, זה לא מה שהוא ענה לו. הוא לא רצה לענות לו. כתוב בגמרא, הוא לא רצה לענות לו. ואז יש סיפור קצת מוזר, לא? שהוא נכנס לתוך איזה עץ, כן, ואז מנשה ציווה לנסר, בקיצור.
אולי בגלל שלא ענה לו.
מה?
אולי בגלל שלא ענה לו.
אולי הוא לא מגיע לו שיענו לו. טוב, ואף, אצלנו אין דבר כזה. כל שאלה ששואלים בשיעור, ראוי לענות.
כן.
אתם רואים מה שעשיתם? שמואל לא פה היום.
טוב.
לא, לא, הוא אמר שהוא צריך לצאת. טוב. ואף שבשער א' פרק כף. נתבאר, עכשיו יש פה קושיה. אתה אומר שבתשובה מתחילים מהנפש, אבל בשער א' נתבאר שאם פגם הוא יחיד חס ושלום מבחינת נפשו והוריד כל תשע ספירותיה במצולות הרע, על ידי תשובתו הוא מעציל וממשיך קדושה ואור עליון מלעילה על בחינת נשמתו תחילה, וממנה נמשך על רוחו, ואז הרוח מביא כמזיב האור הגדול, צריך להגיד, הנשפע עליו גם על הנפש, ועל ידי זה היא מתעלה ממקי הרד, התקשר בבחינת הרוח כמקדם, וכן הדרך זה, כאשר נדגם הרוח, כמו שנתבר שם, וכידוע בדברי הרז"ל של תיקון איזה פרצוף ובחינה צריך להמשיך אורות ומוחין חדשים מלעילה לעילה דרך כל הפרצופים והמדרגות כולם עד אותו הפרצוף ובחינה צריך לתקנו שאליו משופע המוחין. עד כאן הקושיה. הקושיה היא כזאת. ראינו בשער א' שכשאדם רוצה לחזור בתשובה זה מתחיל ממעלה למטה. ופה אתה מספר לי שזה ממטה למעלה. שכאשר אדם חוזר בתשובה הוא צריך עכשיו לעשות מעשים בנפש, אחרי זה רוח, אחרי זה נשמה. בשער א' כתבת הפוך. כתבת שצריך קודם כל להמשיך אור מלמעלה, זה מה שקרה הרהור תשובה. וזה הפסוק שהבאת מהתורה, שהרבה פעמים כשאדם עושה תשובה, הוא לא יודע מאיפה זה בא. אני הייתי, הייתה תקופה שהייתי שואל תלמידים במכון מאיר, איך חזרת בתשובה, או מדוע חזרת בתשובה? הפסקתי לשאול את השאלה הזאת, כשראיתי שהם לא יודעים להסביר. לא, אדם לא יודע להסביר. מה בעצם הדליק אצלו איזשהו ניצות, הוא יודע אחר כך מה הוא עשה. אבל הרגע הראשוני שבו יש שינוי תודעה, זה בדרך כלל אנשים לא יודעים איפה זה בא. זה בא מאיזה הערה נסתרת של הנשמה במעמקי מעמקים, או בגובי גבוהים, ולכן אי אפשר לשאול שאלות כאלה.
אם הוא נאמר, אני חושב שזה בא בחד
מה זה?
אם הוא נאמר, אני חושב שזה בא בהדרגה.
אם הוא נורמלי זה בא בהדרגה, לפעמים זה לא בא בהדרגה, לפעמים זה פתאום. עכשיו, יותר מזה, כשזה נורמלי, לפעמים קרה שאנשים סיפרו לי מדוע הם חזרו בתשובה, זה היה כל כך מגוחך שהעדפתי לא לשאול. כן? פעמים קוראים כל מיני דברים, לפעמים שאדם אומר, אבא שלי מת, אז התחלתי לחזור בתשובה. זה מושג מוזר, מה זאת אומרת? לא ידעת לפני כן שהוא ימות? יש דברים מאוד מוזרים. טוב, אבל מה שאומר כאן לנו רבי חיים, עכשיו צריך ליישב בין מה שכתוב בשער א', שהתשובה זה ממעלה למטה, ופה הוא כותב שזה ממעלה למעלה, הוא אומר לא הבנת. היינו רק כדי להעלות הנפש ממקי התומעה שנשקעה בתוכו, לתקן פגימותה, צריך להמשיך קדושה ואור עליון מלמעלה למטה. לגרש ולחלות ברשפי אש השלהבת הזה, את הכוחות התומעה שנשקעה בתוכה ולמעלות פגימתה, ולהעלותה מטוהרה ומתוקנת שתוכל להתקשר עם הרוח. וכן הדרך זה מבחינת הרוח שנפגם כדי לחזור לתקנות כבתחילה. זאת אומרת, מה שאנחנו מדברים, מה שדיברנו בשער א', זה ההתעוררות לתשובה. ההתעוררות לתשובה באה מהנשמה. אבל אחר שכבר נתקנו על ידי התשובה, סדר, על ידי התשובה, סדר כניסתם, סדר כניסתם אחרי זה בגוף האדם הוא ממטה למעלה. כנ"ל. כלומר, זו שאלה, אם אתה מדבר בהתחלה או בהמשך. וזהו ושם פירוש כשהיה משיב כל בחינה על מקומו, על מקומה אז היה נרפא. עכשיו, עד עכשיו דיברנו על כוונת התפילה, וגם זה שהתפילה היא השלמה של התשובה. אדם עשה תשובה, ועכשיו על ידי התפילה הוא מחבר, על ידי כוונתו בתפילה, הוא מחבר את חלקי נפשו ובו ונשמתו ביחד. שער ב' י"ז. אמנם, עוד יש לאלו המינים לפני העובד אלוהים בקדושה בבחינה יותר פרטית. מה זה? על מה הוא דיבר? עד עכשיו הוא דיבר נפש, רוח, נשמה. אנחנו כבר התרגלנו מאז שער א' פרק ט"ו, דיברנו באריכות מה זה נפש, מה זה רוח, מה זה נשמה. ואז הוא מגלה לנו רבי חיים שיש עוד מדרגה רביעית. יש עוד מדרגה מעל הנשמה. והוא מבחינת שורש הנשמה, היא נשמתה, והיא נשמתה לנשמתה, הנזכר בזוהר, ונקראת חיה, כן? נפש, רוח, נשמה, חיה, כן? אז יש מדרגה רביעית, מה זה שורש הנשמה? שורש הנשמה, אפשר לומר, האדם אומר, אני, יש לי נפש, יש לי רוח, יש לי נשמה, מי זה לי? למי? מהי הנקודה המאחדת שאתה מייחס אליה את שלושת המדרגות האלה? אז צריך להיות איזה נקודה אחדותית שאליה אתה מייחס את הנפש, את הרוח, את הנשמה. מה זה הנקודה הזאת? זה החיה. זה האני. האני זה החיה. כלומר, עוד הייתי אומר שורש נשמתי. אגב, זה שיש שורש נשמה, זה מסביר הרבה פעמים מדוע אנשים חלוקים זה על זה. יש הרבה פעמים אתם שומעים בוויכוחים, מישהו אומר סדרה של טענות, והשני אומר סדרה של טענות הפוכות. ואתה שואל את עצמך, למה הם רבים? הרי אפשר לברר. התשובה היא שאי אפשר לברר, כי כל אחד לפי שורש נשמתו הוא רגיש לנקודה אחרת. זה שמתי לב למשל בוויכוחים בין חרדים לציונים. לפעמים חושבים כל אחד מהצדדים שהשני לא מכיר איזשהו מקור. אם היית רואה את המקור הזה בגמרא, או את המקור הזה במדרש או משהו כזה, היית משנה את דעתך. זה נאיבי לומר את זה. בגלל שבין גדולי ישראל, כולם יודעים את הכל. כולם יודעים את כל המקורות, ובכל זאת הם חלוקים. אז מה קרה כאן? זה שורש נשמה אחר. לפי שורש נשמתך, אתה מפרש את הדברים בכיוון כזה או בכיוון כזה. זה מה שאומרים, ושניהם מקרא אחד דרשו. ואף על פי שהם דרשו את אותו מקרא, הם דרשו את ההפוך. בסדר? אז זה מה שנקרא, יש בחינה רביעית, שורש הנשמה היא נשמתה לנשמתה, הנזכר בזוהר ונקראת חיה. ואדם הראשון היא סיגה. בסדר? כלומר, האדם הראשון הוא כן חי חיי החיה. מה? ויהי אדם לנפש חיה. יותר מזה, איך קראו לאשתו? מה פתאום? קראו לה חיה. איך אני יודע? כתוב, ויקרא האדם שם אשתו חווה. מתי הוא קרא לה חווה? מתי הוא קרא לה חווה? אחרי החטא. אחרי החטא. ויקרא האדם שם אשתו חווה. כי היא הייתה, לפני זה אין כל חי. אז איך קראו לה אז? חיה. אבל בגלל החץ, ירדה מחיה לחווה, מיודקה לבבקה.
זה לא יריך לתיוד.
מה?
זה יריך לתיוד.
בדיוק. עכשיו, המדרש אומר שהוא אמר את זה בתור טענה. הוא אומר, חווה זה משון חיביה, נחש, בערבית. אז הוא אמר, חיביה חיביה, ואן חיביה דה אדם. הנחש הוא נחש לך, ואת הנחש של אדם. כן, כלומר, הביטוי חווה, הוא היה קצת בעצם ביקורת. ואז קראו לה חיה. זה בעצם מה שאומר כאן, ויהי אדם לנפש חיה. זאת אומרת שאדם הראשון, מה?
אין אומרים, לא להתעסק עם נחש ואישה.
או. לא, לא אכניס את זה לפרוטוקול. עכשיו, ונקראת חיה, ואדם הראשון נסיגה. ומבחינת היחידה הנכללת בה. כלומר, הרי יש לנו עוד מדרגה חמישית, יחידה. חמישה שמות נקראו לה, כך קוראים את הגמרא, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, או יחידה וחיה. אז אדם הראשון השיג את החיה, וגם משהו מהיחידה הכלולה בתוך החיה. מה זה החיה, היחידה? בסוד עולם אדם קדמאה. זאת אומרת, יש עולם עליון שנקרא אדם קדמון או אדם קדמאה, ואדם הראשון היה מחובר לאותו עולם. וכמבואר למבין. למבין, הכוונה מקובלית בעץ חיים, סוף שער המוחין, שאדם הראשון זכה לבחינת חיה יחידה, האמיתיים, במקומם העיקרי, ועיין רש גלגולים ופרק י"ז שם. וזהו עיקר כוונתם, זיכרונם לברכה, שדרשו בפסוק, אגב, אולי נבין את זה קצת יותר, יוב, בספר יוב, מתלונן על מצבו, נכון? הוא מתלונן, אומר זה לא בסדר מה שקורה לי. הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, ואז יוב אומר, עכשיו הבנתי, מה הבנת? השאלה ששואל אותו, הקדוש ברוך הוא את יוב, איפה היית ביסדי ארץ? מה פירוש השאלה הזאת? איפה היית? כלומר, תגיד לי, מה שורש נשמעת? לפי זה אתה תבין למה זה קרה לך. איפה היית ביסדי ארץ? כלומר, כשהצלתי את הנשמות, איזה נשמה היית? איפה, מה שורש נשמעת? טוב, אז זה מה שאומר כאן, וזהו עיקר כוונתם זיכרונם לברכה, שדרשו בפסוק, תוצא הארץ נפש חיה, אפילו, כן, מה המדרש אומר? נפשו של אדם הראשון, אפילו נפשו של משיח. כן, כלומר, תוצא הארץ נפש חיה, זה נפש אדם הראשון. כן.
השאלה שפועלים את היקה, היקה זה אותו דבר?
זה דומה לזה. כן. לא, היקה זה... לא. אני רוצה לענות. השאלה היקה שנשאלה לקין זה... להיכן נעלמה האחווה שלך? הרי כתוב, ויאמר קין אל הבל אחיו. הוא רצה להיות האח שלו. היקה, איפה זה נעלם?
לא, היקה. היקה זה לאדם הראשון.
היי, נכון. היי הבל אחיך. נכון, בסדר. באדם הראשון, אתה צודק. באדם הראשון, מה היקה? כלומר, לאן נפלת? כן. כי זאת הבחינה, הבחינה הזאת נקראת חיה, היא סוד כנסת ישראל. ארץ החיים העליונה. כלומר, זאת אומרת, הנשמה הקולקטיבית. לי יש נשמה, לך יש נשמה, ויש לנו גם נשמה כללית, שהיא הנשמה של כלל ישראל, והיא הנקראת חיה. כלומר, כשאני אומר שיש לי חיה, הכוונה, השייכות שלי אל הכלל. זאת הבחינה, יש בספר חסד לאברהם, שכתב רבי אברהם אזולאי, מתלמידי הארי. יש לו ספר, חסד לאברהם, שם הוא כותב בין היתר, כל הדר בארץ ישראל הוא צדיק. כי אם הוא לא היה צדיק, הארץ הייתה מקיאה אותו. טוב, יש את השאלה, אבל אתה רואה שיש אנשים שהם לא צדיקים, הם חיים בארץ. אז איך אתה אומר, כל אחד מישראל שגר בארץ ישראל הוא צדיק? מצד הכלל. מצד הכלל הוא צדיק. מצד הפרט יש מה לדבר. זה על זה נאמר, ועמך כולם, כשאתה מסתכל מצד הכלל, צדיקים. ומצד הפרט אפשר לדבר, יש צדיק, יש לא צדיק. אז זאת אומרת, כי זאת הבחינה, סוד כנסת ישראל, ארץ החיים העליונה, היינו שורש יסוד, זה תלות תלות דפוס, יסוד האפר מארבע יסודים שורשים קדמיים אברהם דפודו על מין, כלומר מהיסוד האפר שהם שורשים קדמונים, אבות הכל, של כל העולמים הנזכרים בזוהר. ואין, עכשיו יש לנו, אם אתם לא השתכנעתם, יש מקורות. ואין, עוד פעם עושה לי בעיה. ואין, זוהר שמות, י' ב' א', ופרשת שלח, ופעין הבא, ב', רזה. וכתיב, דכתיב, תוצא הארץ, נפש חי וכו'. ופרשת שמינית, נמצאת ב', ואין פה נפש חי וכו'. ואין, סוף פרשת בית חנן, נתניתים. ואין, רמב"ן, בפסוק נעשה אדם, כי רוח השם דיבר בו, במי? ברמב"ן. הרמב"ן, לא סתם בן אדם, הרמב"ן יש לו רוח הקודש, אז מה שהוא אומר על נעשה אדם, רוח השם דיבר בו. ולכן, היה האדם הראשון מוכן לחיות לעולם. כי היא, החוכמה תחיה בעליה, הרי מדרגת חיה זה מדרגת חוכמה. איך אומרים? המיילדת במשנה נקראת בשם חכמה, והיולדת נקראת חיה. אז מביאים חכמה לחיה. ולכן, כי החוכמה תחיה בעליה, ולכן נקראת חיה. וזהו תוצא ארץ נפש חיה, ובחטאו נסתלקה ממנו. ואין מה שכתב האריזל בפרק הדבר, וברש פרק הפלא, פרק למדהם הגדולים. ומאז, כלומר מאז אדם הראשון, לא זכה אליה שום אדם בעודו בזה העולם. כלומר, מדרגת חיה, רק אדם הראשון הגיע אליה. כל אחד מאיתנו יכול מקסימום להבין נפש או רק נשמה. חיה רק לאדם הראשון. אבל בכל זאת, וחנוך, כשהגיע לזאת המדרגה, וירש מעלתו של אדם הראשון, כמו שכתוב, זו אחת השלומה למד הימים וגימל, ושם בשירה של מודל דל מודל אלק, הישרו והימים הקדושים, פרק ג' ובמקניטים סוף פרשת בית חנן, כמו שכשמע אריזל בפרשת ראשית וידרוש אדם הראשון וגיבולי פרק יתחתה אינשם, וכמו שכתב שם פרק למד אלק. כל זה המקורות, כן? כדי לשכנע, אם אתם לא מסכימים, אתם תסתכלו במקורות. לא הווה יכיל על מה לנסבלת. זאת אומרת, העולם לא יכול היה לסבול נשמה גדולה כמו זו של חנוך, והוכרח להסתלק מזה העולם. מה שכתוב, ואיננו כי לקח אותו אלוהים. וכן, אליהו, נסתלק מזה העולם, שהשיג קצת מאותה הזיהרה הילאה, מאותו האור העליון, כמו שכתוב, פרק יותר מגלגולים, כתוב הזוהר והיגש פשפט, יש עמוד ב', אמר לי כושב ריחו, ועל מה להכיל למסבלך עם בני נשא, אין העולם יכול לסבול אותך עם בני אדם. ואנחנו, אנחנו לא האדם הראשון, ולא חנוך ולא אליהו. מקווים להשיגה אחר התחייה, אם ירצה השם, שיערה עלינו רוח ממקום. כלומר, לא להתייאש, מקבלים מדרגת חיה, פתחי את המתים. לא, קצת סבלנות, נגיע לשם, הכל יהיה בסדר. והוא בחינת שורש המחשבה של האדם. זה מעניין, אדם חושב מחשבות. אם אני שואל את בן אדם, תגיד, מה אתה חושב? אז הוא אומר לי, כן, חשבתי א', ב', ג', ד'. מה עם שורש המחשבה שלך? המחשבה שלפני המחשבה, זה אני לא יכול להגיד. זה התתמודה, או המודע העליון, לא משנה מה. יש למחשבות, מחשבות שקודמות למחשבות, זה נקרא שורש המחשבה, זה מבחינת חיה. כי בחינת המחשבה הוא, כשמדבק מחשבתו, לחשוב איזה עניין פרטי, והוא בחינת נשמה, כמו שכתוב, ונשמת שדי, תבינם. ואז המחשבה מושגת, על כל פנים לאדם עצמו, המחשב. אבל שורש, מקור, מוצא, כללות, כוח המחשבה הוא תמיר ונעלם לגמרי, שאינו מושג גם לאדם עצמו מהאם תימצא, והוא בחינת שורש נשמתו. כלומר, המחשבות שלנו נובעות ממאגר מחשבות קדום יותר. אפשר להגיד, מין אוקיינוס של מחשבות גולמיות, שאני מאמץ את המחשבה, אני מוציא מן המאגר של המחשבות את המחשבות הגלויות שלי. דומה לזה קצת אמר, החוקר והפסיכולוג קרל יונג, תלמידו של פרויד. פרויד דיבר על תת מודע, אבל התת מודע שדיבר עליו פרויד הוא תת מודע די נמוך סך הכל. סך הכל התסביכים המיניים של האדם וכדומה, זה בסיס לתת מודע שלו. אבל תלמידו של פרויד, קרל יונג, באמת הלך יותר רחוק. הוא אומר שיש תת מודע קולקטיבי. החברה, האומה שאני, שאני שייך אליה, שושלת אבות, אבותיי ואבות אבותיי, כל זה בעצם מייצר איזשהו תת מודע שאני אפילו לא יכול לתפוס אותו. ומתוך התת מודע הזה נובע המודע שלו. אז זה מעין מה שאומר כאן רבי חיים וולוז'ין. האם יונג קרא את נפש החיים? לא נראה לי. האם נפש החיים קרא את יונג? בטוח שלא. כן. אבל מעניין שיש פה מפגש בין המחשבות. אגב, יונג היה רשע, חוץ מזה, הוא היה נאצי, ולא במקרה הוא תלמידו של יהודי. כן, מה אתה אומר?
יש פה מישהו, יש פה ניסן, אוטו ניסן, וכן.
אותו ניסן, יש פה?
אותו, אין פה.
ניסן,
נהג.
מה אתה רוצה?
אנחנו מדברים עכשיו על שורש הנשמה.
שורש הנשמה, כן.
של כל אם של מנקות מסוימת להתנהגות שלנו.
כן.
זאת אומרת, אלו תיאוריות שאנחנו מתקדמים אותן בדרכו אחרת. השאלה אם יש לי משמעות להתנהגות שלנו או לאיך להתנהג אם אני יודע את כל הדבר הזאת של שורש הנשמה ורוח וכו'.
כן.
עכשיו אני שואל עוד שאלה, האם ייתכן שאצל עם ישראל יש שורש נשמה אחר לגמרי, או שיש עוד יסוד שאיננו באומות העולם, ייתכן שזה מה שמבדיל אותנו בין אומות העולם, לגבי כל השרשרת הזאת שאנחנו ציירנו עכשיו, וזה מי שמתגייר אולי יכול לקבל את הדבר הזה, אני לא יודע את זה. אבל זה השאלה, כל מה שאמרנו, איך זה משפיע על ההתנהגות שלנו, או איך להיות ההתנהגות שלנו.
שתי שאלותיך הנפלאות הן, אני אחזור עליהן. שאלה ראשונה, האם ההתעסקות שלנו עכשיו בשורש הנשמה, יש לזה נפקות ההלכה למעשה? שתיים, אם אנחנו מבינים ששורש הנשמה הוא של כלל ישראל, האם זה מבדיל, זה מה שמבדיל אותנו מן האומות? בסדר? טוב, תשובה לשאלתך הראשונה, ודאי שיש נפקות למעשה. יש מה שנקרא נפקות מצד ההשתוקקות, הכיסופים, שאדם משתוקק אל שורש הנשמה שלו. מה שנקרא הגעגוע המטאפיזי. יש פה שורש. למה אני משתוקק? אני משתוקק לשורש הנשמה שלי. זה דבר ראשון.
זה סביבי.
מה?
זה סביבי שאדם משתוקק לשורש
הנשמה. ודאי, זה סביר מאוד שאדם משתוקק. יש, ב... יש ביטוי, שמעה נפשי לאלוהים לאל חי. מאיפה זה בא באדם? יש משהו באדם שהוא מעל התודעה שלו, שדורם לו את ההשתוקקות הזאת.
זה עושה
בלימוד, נכון. עכשיו, אבל זה בתפילה כן שייך, זה, לכן הוא מביא את זה. עכשיו, לגבי מה שמבדיל בין ישראל לעמים, אז צריך להבין משהו. זה נכון שמה שמבדיל בין ישראל לעמים זה שורש הנשמה הכללי. זה נכון. מצד שני, מאיפה בא שורש הנשמה הזה? בא מאדם הראשון. האדם הראשון הוא אבי כל האנושות. זאת אומרת שבאופן בסיסי זה שייך לכל אדם. אבל בעם ישראל זה כבר מומש. כל אדם, אם הוא רוצה להצטרף, שיתגייר.
יש לך את הדבר הראשון שאין או על הלאם?
זהו, אז יש, תסתכל בספר מדרש שמואל על פרקי אבות, לרבי שמואל דיוזדה, ועל המשנה של חביב אדם שנברא בצלם אלוהים, ואז הוא מביא שם רבי שמואל דיוזדה, שהתחיל ויכוח בין המפרשים, מי זה האדם הזה שנברא בצלם אלוהים? עד שהלכו ושאלו את רבי חיים ויטל, כן הוא כותב, הלכתי ושאלתי את רבי חיים ויטל נרו, כלומר כשהוא כותב את הפירוש הזה, רבי חיים ויטל בחיים. ואז הוא אומר, אני לא אגיד את הכל, אבל באופן כללי הוא אומר ככה, בעם ישראל נמצאת נשמת אדם הראשון, ולכן כל אדם בעולם יכול למשוך משייכותו לאדם הראשון, וזה מה זה מדוע יש גרים. בסדר?
כן, מאוד חשוב.
כן, 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 בהחלט. אז זה בפרק ג' בפרקי אבות, משנה י"ח. ומדרש שמואל לרבי שמואל דיוזדה. טוב, וזאת הבחינה הנעלמה הוא בחינת צירופי האותיות של הטבע שהוא שורש נשמת האותיות וכוח רוחניותם בשורשם העליון. ובעצם מה אמרנו? אמרנו לפני כן שיש טעמים, נקודות ואותיות. האותיות נפש, הנקודות רוח, הטעמים נשמה. יש צירופי האותיות. מה זה צירופי האותיות? הצירוף של שם הוויה שלי מסתתר בתוך האות. יש כל מיני אופנים, באטבש, ביחס בתא, באבגד, כל מיני התחלפויות של אותיות, ואז צריך לכוון לשם שמסתתר בתוך הטבע. ואמיתת מהות, סדרי צירופם בשורשם העליון, היא לא מושג לנו עתה, אחר שאין אנחנו משיגים עתה בחינת שורש הנשמה. ואחר התחייה, מתבונן בינה בסוד סדרי צירופי האותיות בשורש קבושתם. הרי זה מה שאומר הרמב"ן, שכל התורה כולה זה צירופי שמותיו של הקדוש ברוך הוא. מה? איפה צירופי שמותיו? אני רואה כתוב, וילך אברהם. אז איפה כתוב צירוף שמותיו? זה בשביל צריך חוכמה מיוחדת, שתתגלה בתחיית המתים. והוא שאמרו בזוהר בהלכה קופנובד, א', או ראיתה וכו', ולעל מה דעתה, זמינים להסתכלה בנשמתה לנשמתה דאורייתא. כלומר, שבעולם הבא, אנחנו נעסוק בנשמת הנשמה של התורה. והוא בחינת שורש נשמות כלל ישראל יחד, מלכות והצילות, לזאת נקרא כנסת ישראל. ונקראת, זה הגה עכשיו, בתורה הקדושה, איך נקראת המדרגה הזאת? יש לה שם, אל אלוהי הרוחות לכל בשר. כן, מי אמר את המשפט הזה? משה. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה צריך למות, תעלה להר נבו, ואז משה אומר, מה יהיה פה עם עם ישראל? אל אלוהי הרוחות לכל בשר. לא. הרי, זה על קורח, אתה אומר? אתה צודק, זה בקורח. נכון, גלבלתי עם פרשת פנחס, שהוא אומר שהוא רוצה מחליף. אז יפקוד, כן, יפקוד השם אלוהי הרוחות, גם שם המדובה בידור, איש על העדה. אבל כן, אבל מה זה בזוהר קורח? קופה עם רב ב' ויאמרו אל אלוהי הרוחות, ואי הוא אתר דנשמתין וכו' לתלמן צלקין ומתלמן עתיין. כלומר, יש כביכול איזה מין מאגר נשמות, שמשם באות הנשמות. אגר, זה מובא גם בגמרא. אין בן דוד בא, עד שתכלנה כל הנשמות שבגוף, רש"י מסביר, מקום יש למעלה וגוף שמו. כן? גוף משון בגופה, כלומר, כלי קיבול. כן? ומידה מה נתן? מחסן. מחסן, אפשר לומר. כן, אבל מפה בא המילה מחסן? מערבית. מחזן, מחזן, כן, מערבית. כן. רזל דרשו, ולכן זה לא תמצאו את המילה הזאת אצל חזל, את המילה מחסן. מזה, גם המילה מגזן, כן, כלומר, חנות בצרפתית, זה גם כן במאה הערבית, מחזן. כן. טוב, גם מזה מגזינים, הכל בא משם. טוב, אנחנו לא עסוקים עכשיו בפילולוגיה, מה? רוס? מגזן. בסדר, אז כן, זה בא מהטורקית, דרך הטורקי או משהו. רזל דרשו, אביו ואימו וכו', אימו זו כנסת ישראל. ואין זוהר במדבר, פשוטט, עמדה לברוש פרשת פנחס, ושם ראה ממנה עמוד בן, וראה ממנה תצב, ראה ראשה עם זין בית, הוא סוף ההתרזות הרשת הנקבה והלב, הוא זוהר חדש לרות נמצאת בית, ואין בעץ חיים שער מלאכים ראש פרק זין, ובעץ חיים שער העולם העשייה פרק בית, ושער קריאת שמה, פרק ה' ושער העמידה סוף פרק זין, זה בשביל צריך הוכחות, והוא עניין הכתוב, העמוסים מנבטן, ועיין בפרי עץ חיים, שער ראש חודש פרק ג', ולכן, כלל ישראל יחד נקראים איברים דשכינתה, כלומר איברי השכינה. עיין זוהר פעמים פנחס השם ד' ב', ושם השם ד' חטר השם ד' ורשם ד' סוף עמוד ב', וזהו עניין הכתוב. הלוך וקראת באוזני ירושלים למור, כה אמר השם, זכרתי לך, חסן אורי, לכתך אחריי במדבר. עכשיו, ירושלים הלכה במדבר? אז מה זה הירושלים הזו? זה הכוונה, החיה, כן. קינה כתוב כל ישראל בשם ירושלים, כי היא הייתה כנסיית כלל ישראל בעלותם לראות בני האדון השם ברגל, ושם קיבלו כלל ישראל שפע תורה קדושה ויראה, שפע תורה קדושה ויראה, כל אחד לפי שורש אחיזת נשמתו מכנסת ישראל. ולזה נקראת ירושלים של מעלה. זהו שאמר, אהבת כלולותייך, עשה לומר כלילות, כלומר שכולל הכל. וזהו. עניין שכינה נזכר בכל מקום, פירוש הפשוט של שכינה, היינו קביעות סדירה, כן, אז זה שכינה, אני שוכן באיזשהו מקום, כמאמרם ז"ל, מיום שברא הקדוש ברוך הוא עולמו, נתאבה שיהיה לו דירה בתחתונים, בעיקר פי עתירתו, יתברך שמו היה בירושלים, התגלות קדושתו בלי התלבטות לגושים, והוא שאמרו ז"ל, דעת דאמרי, אין שבמטה שמי, ולמטה תותווי. כן, כלומר, כשאני במקומי, שמי די לי. כן? אני חי בין האנשים שמכירים אותי, אני לא צריך לעשות רושם, כולם מכירים אותי. ולמטה, כשאני לא במקום שבו אני חי, אני הולך למקום אחר, תותווי, הבגדים שלי אומרים עליי. לכן כשאדם נוסע למקום שבו לא מכירים אותו, הוא מתלבש יותר יפה, כדי שידעו שהוא אדם חשוב. כן? אז זה מה ש... אז מה זה במטה שמי? כלומר, כשאני במקום שלי, זה השכינה אומרת. ככה הוא דורש. כן? ושיחתם זל צריכת תלמוד. אז כשאני, כשהשכינה במקומה, אז שמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש. במטה שמי. ולא מטה. כשאני בגלות, כן? כשהשכינה בגלות, תודווי, אז היא מתלבשת בכל מיני לבושים, וזה מה שאומר, ושיחתם זל צריכת תלמוד. ששכינה עימם בגלותם וכדומה, אבל זה לא אותה מדרגה כמו בבית המקדש. אז זה המשמעות של כנסת ישראל, לכן אדם שמתפלל, בואו נחזור עכשיו לנושא של התפילה, צריך לכוון על זה שהוא לא רק מתקן את נפשו, רוחו ונשמתו הפרטיים, אלא הוא מתחבר אל כלל ישראל, והוא בתפילתו מתקלל עם כלל ישראל. אגב, הדברים האלה מבוארים גם בספר מסילת ישרים לרמח"ל, במידת החסידות. הוא מסביר מה זה מידת חסידות, זה שאדם מוסיף כל מיני דברים שהוא לא חייב בהם, והשיא של החסידות זה שאדם מתפלל על הכלל. מתפלל על כלל ישראל ולא על עצמו. ולכן כשהוא למשל אומר רפאנו, הוא מתכוון, תרפא אותי כחלק מכלל ישראל. לכן גם כשאנחנו מתפללים על החולים, אנחנו אומרים בתוך שאר חולי ישראל. כן? אשתה בעגלה, ריזם קרית. מה אתה אומר? כן, בדיוק. ואז אנחנו מגיעים לפרק האחרון של שער ב'. וואי, זה מרגש. זה לא יהיה היום, כמובן, זה יהיה פעם אחרת. שלום.